הרבה פעמים מתחבט בקרבי כמה להרחיב וכמה לקצר. כי מצד אחד ללמוד את את הרב ולקרוא משפטים שלמים מבלי לפרט אותם, זה נותן תחושה כאילו ולא לימוד רציני. ומצד שני, בסדר העדיפות של הזמן, יש הרבה סוגיות שאני רוצה להספיק ללמד, ואם אנחנו ידייקינן כולי לא גמרינן, באמת אם אנחנו באמת כל דבר נרד עד הסוף אז אנחנו לא נגיע. אז אני מנסה לחפש את שביל הזהב. אנחנו התחלנו ללמוד פרק תורה לשמה, פרק שלפי הבנתי הוא מאוד מאוד יסודי, והוא בסופו של דבר שייך לבסיס הנפשי של כל העמל שלנו, לרוח הגבית שיש לנו בעמל התורה בישיבה, ללמוד תורה לשמה. אז אני אנסה בכל אופן להמשיך פה פסקה פסקה, אם גם אני ארשה לעצמי ברשותכם מדי פעם לקצר קצת בהסברה. אנחנו בסעיף ב', עיקר לימוד תורה לשמה, בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו, כי קרבת השם ורוממות הקדושה גלויה בהם, ואדם מתרומם על ידם. אבל בעניינים המעשיים, עכשיו צריך הסבר שתכף יבוא הסבר, אני רק אדגיש. אמרנו שמה זה לימוד תורה לשמה? לשם התורה, כי התורה היא דבר השם, כי התורה זה האור האלוקי המופיע בעולם, כי התורה זה הנקודה שממנה כל החיים שופעים. אנחנו לא לומדים תורה בשביל משהו אחר, אנחנו לומדים תורה בשביל התורה, כי התורה זה בעצם החיות האלוקית שמתגלה בעולם. הסתכל בתורה וברא את העולם. כל התורה, כל העולם כולו נברא בשביל התורה, בשביל תורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, בשביל תורה שנקראת ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז לא לומדים תורה בשביל השמיים והארץ, השמיים והארץ הם בשביל התורה. אז לומדים תורה כדי להמשיך את הארת התורה בעולם. הארת התורה בעולם זה המגמה האלוקית, זה התוכן האלוקי, זה אור השם שכל הזמן הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. או כמו שהשפת אמת אומר, עשרה אמרות שבהם נברא העולם הם הם עשרת הדיברות, והתורה זה התגלות עשרה אמרות שעומדים ביסוד המציאות כולה. עשרה אמרות זה האומר האלוקי, זה המגמה האלוקי, זה המטרה האלוקי, ויומר אלוקי, כן? האומר האלוקים זה הציווי, זה המגמה, זה הרצון האלוקי. אז כשלומדים עניינים רוחניים, אז חשים שאנחנו עוסקים בהערה אלוקית בעולם. אבל כשאתה לומד סוגיית ריבית באיזשהו נשך, או איך מחלקים את הטלית כשאיקה ודאי רמאי, אז אתה צריך בסברות שלך לרדת גם להיגיון של הרמאים כדי לדעת איך להתמודד איתם. עלול להיות שאדם הוא לא ירגיש את הרוממות האלוקית בעולם, וכאן צריכה להופיע הבחנה מאוד מאוד יסודית וגדולה. מה ההבדל בין תורה ובין מערכת המשפט כמו שנהוגה בעולם הכללי? מערכת המשפט שנוהגת בעולם הכללי, היא כולה, יש לה עניין פרקטי תועלתי. לעשות סדר בעולם. שבני אדם לא ירביצו אחד לשני. פשוט. לכן למשל, אתם יודעים, אדם לא יכול לתבוע את חברו בבית משפט על זה שהוא חייב לו 5 שקלים. יאללה, תעזוב אותי, מה זה בעיה? זה בעיה שלי. תסתדר איתו. כי ברור שבשביל 5 שקלים אנשים לא ילכו מכות ולא ירגו אחד את השני. אבל לעומת זאת, שיש לך איתו דיון על 100,000 או 100 מיליון דולר, אתה יכול לבקש מיד דיון באינסטנציה מאוד גבוהה. אתם יודעים שהגובה של האינסטנציה שדנה זה לפי גודל הסוגיה וגודל הכסף שיש. יש בית משפט לתביעות קטנות, ויש בית משפט שלום, ובית משפט מחוזי, ובית משפט עליון. כל המערכת המשפטית היא עסוקה רק בשביל לעשות סדר כאן. אבל כשאתה עוסק בשניים מחוזים מטלית, או באיזשהו נשך, אתה לא עוסק בסידור משפטי של העולם. אתה עוסק בבירור האמת האלוקית, איך היא מאירה את מערכות החיים. זה מה שמעניין אותך. ולכן, איש בעולם לא יעלה על דעתו ללמוד באוניברסיטה משפטים, אלא מכן הוא מתכוון להיות משפטן. מה חשוב לו לדעת משפטים אם הוא לא מתכוון להיות משפטן? אבל תורה אנחנו לומדים גם מי שלא מתכוון להיות דיין ולא רב ולא פוסק. למה? כי לא הצד הפרקטי. בית המדרש זה לא בית מדרש לדיינים, בית מדרש לרבנים, בית מדרש למשפטנים. מה? כי כן. אני לא כך הבנתי מה שאתה אמרת. אני רוצה להסביר יותר. הרי באמת יש כאלה שהם דיינים. הרי באמת יש כאלה שתורתם אומנותם. נקרא לזה בצורה הכי מכוערת. זה המקצוע שלהם, הם רבנים, הם פוסקים, הם דיינים. גם הם, כן, כשהקימו בגרמניה את הבית מדרש לרבנים, יצאה איזו ביקורת חריפה מאוד בכל תפוצות ישראל. לא הסכימו לדבר כזה. למה? כי תורה לומדים לשמה. כי מה זה תורה? תורה זה הרצון להיפגש עם הצדק האלוקי. עם החוכמה האלוקית, עם הרצון האלוקי. וזה המגמה. זה לא משנה אם אחר כך אתה לא עושה איזה עם שום דבר, או אחר כך מתוך שאתה יודע זה אתה תהיה דיין או אתה תהיה פוסק. זה לא משנה. כשאתה עוסק בזה, אתה עוסק בזה לא בשביל לדעת מה לפסוק אחר כך. אתה כמובן לומד את זה טוב, ולדעת ללמוד את זה טוב, הכוונה גם לדעת את זה לפסיקה. אבל אתה לא לומד את זה בשביל הפסיקה. אתה לומד את זה בשביל להיפגש עם הצדק האלוקי, עם המשפט האלוקי, עם האמת האלוקית, להאיר את העולם באור התורה. זה נקרא תורה לשמה. וגם אלה שבסופו של דבר יעסקו בפסיקה, הם עובדים תורה לשמה. אתם יודעים, באירופה בכלל, בדורות הקודמים, אף אחד לא למד בשביל רבנות. גם לא בשביל דיינות. אנשים למדו תורה הרבה שנים. אנשים שמאוד אהבו תורה, אז הם המשיכו כל מה ללמוד תורה. בשלב מסוים אמרו להם, בוא תהיה פה רב. לא, הם מבקשים להם לבוא רב, הם בוא להיות רב. איש לא למד תורה בשביל להיות רב. גם דיינות, לא היה מקצוע כזה דיינות. כשהיה שאלה שהיה צריך בדין, היו לוקחים את הרב הזה ואת הרב הזה, ולפעמים את הבעל הבית שהיה תמיד חכם גדול, ומושבים בדין. בבתי דין אגב, שבאירופה היו הרבה פעמים יושבים בעל הבתים. כי באירופה היו בלבט עם תלמידי חכמים גדולים. והיו הרבה תלמידי חכמים שלא התפרנסו בכלל מהתורה, אלא באמת הם עסקו בענייני דרך ארץ, וכשהיה צריך משהו, אז היו מושיבים אותם, היו בדין.
כי תורה בעם ישראל לומדים תמיד לשמה. תורה לשמה פירושו שדבר מתוך צמאון גדול להופיע את החוכמה האלוקית, הרצון האלוקי, את הצדק האלוקי, את האמת האלוקית בעולם. זה המטרה שלי. מה זה להופיע את זה בעולם? להופיע את זה קודם כל בי, אני לומד. אני זה שמבטא את זה, אני מתגלה אצלי במחשבה, ברצון, בכל ההופעה שזה, במוציא, יוציא את זה מהפה שלי. אז כן, אינו דומה, אתם זוכרים בפסקה הקודמת, אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברה לנפש אחרת. אז כל אחד הוא מגדיל את הארת התורה בעולם בגוון ובאור מיוחד, שאף אחד אחר לפניו לא עשה את זה ולא יעשה את זה אחריו. עכשיו אומר הרב, בעניינים רוחניים זה פשוט להרגיש ככה, אבל גם בעניינים מעשיים צריך להבין שזה אותו דבר. וזה עכשיו אני קורא פה את המשך המשפט. וגם בעניינים מעשיים צריך להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוקי. נכון שאתה משתבש פה בסברות כאילו אנושיות, כל הסברות הלמדניות זה כאילו חקירה שכלית, הגיונית, בתוך מערכת המשפט. אבל מה זה החקירה הזאת? החקירה הזאת זה הדרך שבה אנחנו מבררים, אלה הכלים שהקדוש הוא נתן לנו בשביל לברר מה נאמר בהר סיני. הרי כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר בהר סיני. כלומר, מסקנת הסוגיה שאנחנו מגיעים אליה אחרי עמל מפרך, זה בעצם פילסנו את הדרך להבין מה אמר הקדוש הוא למשה בסיני. רק זה לא כך פשוט. יש לפעמים הרבה תרחה והרבה עמל לברר מה באמת הוא אמר לו. והבירור לאמיתתה של תורה זה בעצם הבירור מה הקדוש הוא אמר למשה בסיני. ובעניינים מעשיים צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוקי. ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוקית של שכלול העולם. שכלול העולם בחיים, שכלול העולם בחומר וברוח, שכלול העולם בחברה וביחיד. וממילא נוקב האור ויורד גם כן בכל פרט ופרט. באמת, שכלול העולם הוא מצוי דווקא בכל הפרטים יחד. אתם יודעים, יש מדרש ידוע שאני אוהב לצוטט אותו כי הוא מסביר משהו חשוב. אני לא זוכר בדיוק את המילה, אבל זה משהו בערך ככה. הכל לובים זה מזה. היום לובה מן הלילה, והלילה לובה מן היום. החורף לובה מן הקיץ, והקיץ לובה מן היום. החורף מן הקיץ, והקיץ לובה מן החורף. ועוד כמה דוגמאות. מה פירוש הדבר? משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. אמת במובן הגדול של כל המציאות כולה. אמת שאני תמיד אומר, מה זה אמת? מאלף עטף. המילה אמת זה מאלף עטף. כן, והאות מהם זה האות האמצעית. זה כך 22 אותיות ו5 אותיות סופיות. זה 27. האות ה-14, כלומר האות האמצעית של 13 לפניה ו-13 מאחוריה, זה האות מהם. אמת זה החלת המציאות כולה, שהתורה במרכז, המם מסמנת את התורה, וכל המציאות כולה מעלתה מתבררת. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. לפעמים בפרט זה יש הטייה קצת לצד הזה, בפרט הזה יש הטייה קצת לצד הזה, ובפרט הזה יש הטייה קצת לזה, זה לובה מזה וזה לובה מזה וזה לובה מזה וזה לובה מזה, אבל הכל ביחד הוא יוצר את האיזון המלא של הופעת האמת האלוקית בעולם. את צריך לדעת, זה שלפעמים יש כל מיני סוגיות שקשה לנו להבין את ההיגיון ששם, שאנחנו רואים פה זה רק באופן יחסי, זה ככה, אבל יש לזה גם קושיות כאלה. זה הכל מפני שבאמת האמת במובן של שלמות הופעת הצדק האלוקי בעולם, זה תמיד מוכרח להתגלות דווקא בכל הפרטים יחד, עם ההשלמה הדדית. כמו שאדם בגופו, כל איבר הוא יש לו תפקיד חשוב, אבל באמת האדם זה כל האיברים כולם ביחד. ככה גם בתורה, האמת האלוקית הכוללת היא מתגלה דווקא מתוך שלמות כל הפרטים. זו גם הסיבה למיגרס איניש ועד אליסבר. באמת כל הגדולים ככה למדו. וקודם ידעו את כל השס משניות, ואחר כך הם ידעו את כל השס גמרה בתקיעות, ואחר כך הם רק מתוך ראייה כולל של הכל, הם אחר כך העמיקו והעמיקו והעמיקו והעמיקו. טוב, דו כל מוח הסבילדה, כן? אבל ככה למדו, כן, איך אמר לי פעם, רב אביגדור נבנצל אמר לי את זה פעם. העצה הטובה נתן לי זה שאמר לי, לפני שאתה מתחיל ללמוד תורה, תלמד כל התורה כולה. וכך עשיתי, אמר. הגעתי לפוניבוס בגיל 16, קודם ישבתי, נדמה לי, אמר לי שנתיים, עברתי היטב, פשעת כל השס כולו, שיננתי אותו, ואחרי זה התחלתי ללמוד תורה. עכשיו, זה לא רק אמצעי טכני, יש פה גם משהו רוחני עמוק. באמת, הנשמה האלוקית, הראייה הכוללת של האמת האלוקית, היא מצויה בכל התורה כולה. ודווקא שם. אחר כך זה מתפרט לפרטים. והגדלות שלנו זה להבין איך כל פרט הוא גילוי של האור הכללי. ולכן צריך, אומר הרב, להרגיש לימוד תורה לשמה, גם כשאתה עוסק באיזשהו פרט מעשי, שבסברות שאתה פוגש בו, זה לא בהכרח הגובה והרוחב והמגמה האלוקית הכללית מהירה שם. אבל הוא חלק מתוך משבצת כוללת שמתוך כלליותה כל האור האלוקי מתגלה בה. אז, כן, אתם יודעים, איבר הכי קטן שבאדם, כשהוא מנותק מן האדם, אז הוא משהו חסר משמעות, אבל כשהוא חלק מהאדם, אז הוא חלק מהאורגניזם, אז זה אדם. אז אדם שעובר בו, הוא בא מהלב וחוזר אל הלב. אז חס ושלום, זיהום קטן בדם שבאיבר הזה יכול להמית את האדם כולו. כך כל אות בתורה, כל הלכה בתורה, כל סברה בתורה, היא מחוברת על כל התורה כולה. והמגמה של תורה לשמה מאיר בה. גם אם מצד פרטיותה, אתה לא בדיוק יורד עד הסוף לעומק הדעת להבין את האור האלוקי המתגלה בסעיף הזה. זה מה שפה הרב אומר, שבאמת בתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוקית ששכלו לעולם, בחיים, בחום עברו, בחיבה ויחיד, וממנה נוקר עוד גם כמו כל פרט פרט. וכיוון שרגש הלב והשכל הפנימי נתון להערה האלוקית הכללית, כן? אנחנו מצד הרגש, מצד השאיפה, מצד השכל הפנימי של דיית התורה, זה נתון להירה הכללית, המסתפרת בכל המון הלימודים עשים, מתהווה על ידי זה גידול פנימי גם כל פרט ופרט, שיוצא לאור לפי כישרון רוחו של כל אחד. ככל שאדם יותר קשור אל המגמה הכללית של התורה, אז הוא יכול לחוש אותה לפחות באופן נפשי בכל פרט ופרט. לפעמים מתרחב הרעיון ומתגלה מה שאפשר גם כן לבטא ולבאר את ניצוץ האור האלוקי שנתפס באיזה מן הפרטים. כלומר, לפעמים אנחנו גם יודעים להסביר את ההיגיון, את השכל האלוקי, את המגמה האלוקית שנשקפת בפרט הזה. וברעומת מעלה, מה שעולה מתוך כל הפרטים. ולפעמים אנחנו לא יודעים להסביר את זה, אבל מתגלה דבר בתור התנוצצות עדינה בחדרי הלב. כלומר, אנחנו לא יודעים בדיוק לבאר את המגמה האלוקית הכללית כפי שהיא מתגלה בפרט הזה. אבל אנחנו מרגישים שהכל זה יחידה אחת, זה שלמות אחת, זה אורגניזם חי אחד, ולכן יש לנו יחס נפשי פנימי של הערצה ושל שמחה ושל רוממות נפש גם כשאנחנו עוסקים בפרט הזה. אבל מכל מקום, לפעמים מתגלה רק בתור התנוצות עדינה בחדרי הלב, אבל מכל מקום עלה את הנשמה למצב נעלה שהחיים כולם מזדקחים לידה. וזהו כל העוסק בתורה נשמה זוכים לדברים הרבה, והעירה הכללית לומתן אמה ולא יודע של כל העולם כולו כדאי ולא. אני רוצה לומר לכם פה, ברשותכם, הערה חינוכית כללית. אם תחשבו על מה שלמדנו עכשיו בהפשטה לעיקרון כללי, אז זה נכון בעצם בכל דבר בחיים. החיים שלנו הם תמיד עסוקים בפרטים. גם עכשיו אנחנו בסוף עסוקים רק באורות התורה סעיף ב'. אנחנו רואים את זה בזווית מסוימת שאני עכשיו מסביר אותה. יש כל כך הרבה דברים בתורה אדם זה מהות העולם. העולם מתגלה כל הזמן לפרטים. יש עוד יום ועוד יום ועוד יום. יש מקום אחד, יש מקום שני. יש מחשבה אחת ומחשבה שנייה ומחשבה שלישית. יש אדם אחד ויש אדם שני. העולם כולו הוא כל הזמן מחולק לפרטים פרטים. אבל כל אחד יכול להבין שבאמת אי אפשר להתייחס יחס נכון לפרט הזה אם אתה לא רואה אותו בהקשר הכולל שמתוכו הוא צומח. זה נכון כמעט לגבי כל נושא שנעסוק בו. גם שאתה מתייחס לחבר שלך, אז יש רמה ראשונה של חברות מצד שהוא כזה נחמד וכזה נעים ואתה אוהב אותו וזה בסדר, זה אהבה תלויה בדבר, בגלל שהוא כזה חמוד, נו, אז מה? אבל אם אתה מסתכל עליו בהקשר הרבה יותר רחב, הוא חלק מעם ישראל בדור של הגאולה, ועכשיו הקדוש הוא זימן אותו ללמוד איתי בחברותה בשנה הזאת שאנחנו נמצאים בישיבה, ואנחנו חלק ממהלך גדול שבעניין התורה בישראל, והחברות בינינו היא חלק מהופעת אחדות, הערת התורה בעם ישראל בדור הזה, אז כל היחס הוא מקבל פתאום משמעות הרבה הרבה יותר גדולה, רחבה, עמוקה, מאשר רק היחס הפרגמטי לדברים שאנחנו עושים עכשיו יחד. אותו דבר כמעט לגבי כל סוגיה שתעסקו בה. אדם הולך לצבא. מותר בישיבה לתת דוגמה מצבא? אז אנשים מסתכלים, הוא עכשיו בגולן, הוא עכשיו משלב של קורס מקים, הוא עכשיו עם הממם הזה. בוא, אתה חלק במשהו מאוד גדול. אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל בא לארצו, יש לו צבא גדול. ונכון, הצבא הזה הוא צריך גולני וצריך צנחנים, ושם בגולני בגדוד 51 הוא צריך שיהיה לו ממקף למחלקה ג' כיתה ב'. אבל מעבר למקום הפרטי שאתה בו נמצא, ועם החיילים ועם הממ"מ ועם כל הבעיות הפרטיות, אתה חלק מדבר עצום. פעם אני זוכר מסיבה שעשינו לגב הרב. גב הרב הוא גדל כאדם משפחה חילוני, היה בצבא בצנחנים, מפה בצנחנים, מפה חילוני, ואז הוא השתחרר מהצבא, חזר בתשובה, למד מקום מהיר, בא למרכז הרב, למד 5 שנים מרכז הרב והתחתן, ואחרי 5 שנים חזר לצבא בתור מפקד האימון מתקדם של הצנחנים, הבסיס הקודם שהיה להם שם ליד טובס. אז עשינו, אחרי 5 שנים עשינו מסיבת גיוס, כן? חזר לקבע. אז במסיבה קם אחד הרבנים ואמר לו, וואי, איזה תפקיד חשוב אתה עושה בצבא, והולך להיות עכשיו מפקד, אימון מתקדם, של הצנחנים, וצליח. אחרי זה הוא דיבר. אז הוא אמר, תראו, אם אני רוצה להבין לאן אני הולך, אז אני שואל את עצמי, מה רש"י היה מוכן לתת כדי שיאפשרו לעשות מה שאני עושה? הרי רש"י היה יוצא מגדרו אם רק היו מבטיחים לו להיות סגן עוזר אפסנאי בפיקוד העורף. של צבא הגנה לישראל. הוא היה יוצא מגדרו על הזכות הזאת. אז צריך לפוס את הפרופורציה. השאלה, אם אני מפקד ביחידה הזאת או ביחידה הזאת, בדרגה הזו, בדרגה הזאת, היא שולית לעומת עצם הזכות שהחיינו וקיימנו והגיענו אחרי 2000 שנות גלות, שאני מפקד בצבא עברי להיות שותף בבניין האומה בארצה, איזה עושר גדול זה. אתם מבינים? זה נכון בכל שלב בחיים שלך. לתפוס כל דבר לא רק מצד הציור הפרטי והמצומצם שלו, אלא מצד כל ההקשרים הגדולים שלו. ואתם יודעים, זה נכון ש... כן? אני לא יודע לתת לכם דוגמה, אבל דמיינו לעצמכם מושג כזה, כן? היום יש למצלמות עם זום, נכון? אז תארו לעצמכם מצלמה שנותן לכם זום על פרצוף של מישהו. אתם רואים דבר אחד. אחר כך המצלחה מתרחקת. אתם רואים את כל האדם. אחר כך המצלמה מתרחקת יותר, ואתם רואים את כל המקום שהוא נמצא בו וכל האנשים שסביבו. אתם מבינים שאתם הרבה פעמים יכולים לפרש בשלוש פירושים שונים את מה שאתם רואים. ככל שהמצלמה מתרחקת ואתם רואים יותר את כל מה שנמצא סביבו, אתם מסתכלים על האדם אחרת. זה נכון בכל סיטואציה שתעשו אותה. וזה נכון בלימוד תורה. בסוף אין דרך. אנחנו לא כל הזמן עוסקים בתורה. אני עכשיו עסוק בתוספות. ואני לא מבין את הקושיה של התוספות. ואני מתווכח עם החברותא שלי חצי שעה, ואני הלכתי זה וזה כזה וזה. אחר כך אני מדבר על הקושיה של התוספות הבא, אחר כך אני לא הבנתי את רש"י, ובסוף אני יכול לצאת עייף ומותש מכל זה, מכל העיסוק הזה בפרטים האינסופיים. אז זה פה הרב מלמד אותנו, לא להסתכל על זה ככה, לראות את כל העיסוקים האלה בהקשר הגדול הכללי שאנחנו עוסקים, ואז כל דבר הוא מלא חיים, הוא מלא שמחה, הוא מרומם אותך. הוא נותן לך כוח גם כשאתה עכשיו רץ בתעלה הפרטית הזאת. תדעו לכם, רוב הדברים בעולם, הדברים הכי גדולים והכי נפלאים, יש קטעים שאתה עסוק ב... בדברים הכי בנאליים. איזה שמחה כשנולד תינוק, שמה חדשה באו לעולם, נהדר. אבל אם את צריכה להרגיש את זה כל פעם שהוא מאיר אותה בלילה לנוק, וכל פעם שהוא מלכלך וצריכה לנקות לו את כל הלכלוך, איך? כן, זה שאלה אם זה איכס או שזה קודש קודשים. לראות תמיד את הפרט בהקשר של הגודל הכללי, זה עושה חיים אחרים. אתה חי פשוט אחרת. וזה נכון לא רק בלימוד תורה. כן? זה נכון בכל דבר שאתה עושה. בצבא זה מאוד בולט. בצבא רוב הזמן החיים מאוד מאוד אפורים, משעממים, מעייפים ומעצבנים. מי שלא יודע את זה, יקשיב טוב טוב. רוב השירות הצבאי זה משעמם, זה מעייף, זה מעצבן, ומה עוד אמרתי? לא זוכר, לא חשוב. אפור. אבל בגדול, זה בסוף מקבל פרספקטיבה אחרת. במהלך הזמן, מסתכל, רואה דברים גדולים שנעשים. וזה נכון כמעט בכל תחום שאדם נמצא בו. וזה נכון גם לימוד תורה. לימוד תורה דורש מאדם עמל גדול על כל פרט ופרט, והרבה פעמים הוא עייף, הרבה פעמים הוא לא מבין, והרבה פעמים זה משהו כאילו צדדי. להתרגל ככה לגשת אל התורה, ולראות כל הזמן את האור האלוקי שמתגלה בכל פרט ופרט. סעיף ג', כשעוסק בתורה בדברים פשוטים, שעוסק בתורה בדברים פשוטים, יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה עד שנתיישב כל כך יפה בעולם המעשה, וירחיב לבבו על היקר הגדול הזה ועוז החיים הללו הנובעים ממקור קודש קודשים המלאים על ידי השביל המקודש של אור ישראל בכל העולם כולו. מה זה תורה? כן, יש ביטוי שאני מאוד אוהב לחזור עליו. ביטוי בכוזרי. כי יש לאלוקים תורה בארץ. תורה. תורת השם. תורתו. אמרתי לכם את המדרש הזה, אנוכי, השם אלוקיך, א' נ' ח' י', אנא נפשי כתביתי אבית. כביכול אני את עצמי כתבתי ונתתי. והאור הזה הוא מגיע והוא מתחבר לדברים הכי פרקטיים, הכי מעשיים. כן? דוד המלך אומר בגמרא ברכות, לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב עסוקים בכבודם, ואני ידיי מלוכלכים בדם שפיר ושיליה לתאר אישה לבעלה. באמת, דוד המלך, הוא צריך עכשיו להתעסק בדמים של האישה הזאת בשביל לסדר את חיי המשפחה של הזוג הזה? אין למלך ישראל מה לעשות. אבל דוד אבן לא מסתכל על זה ככה. זה לא דבר מלוכלך. זה לא רק איזה משפחה פרטית. זה ההערה האלוקית שמסדרת את החיים עד תחתיות הארץ. כן? דם שפיר ושיליה. האם זה נפק, האם זה מטמא שבועיים או מטמא יותר, האם כן, 40 יום, 80 יום, כל החשבונות האלה מסובכים מאוד הרבה פעמים. זה בעצם הפלא, הפלא של התורה. הרצון האלוקי העליון, מה שהרב קורא לו האור העליון, אור אין סוף של האמת האלוקית, הוא מתגלה במה? בשני המוחזים מטלית. באיזו נשך, בנזקי הבור. בדברים הכי הכי מעשיים, הכי הכי בנאליים. זה חיבור שמיים וארץ. זה אחדות השם. זה אחדות האלוקית בעולם.
באותם עוצמות שמתגלים ברוחניות?
מה?
באותם עוצמות שמתגלים ברוחניות?
בוודאי, בוודאי. הכלי הוא תלוי כמה אנחנו פותחים את עצמנו לקלוט את האור הגדול, אבל כשאתה פוסק ההלכה, מה אומרת ההלכה? תטמא אותה אור. ההלכה אם תמר את האור בעצם זה בירור העומק של הרעיון האלוקי, של הצדק האלוקי, איך הוא מתגלה במקרה הפרטי הזה. והאמת האלוקית היא אמת אלוקית, היא אור אינסוף. אלא חידוש הוא שזה יכול להתגלות פה, האם האישה הזאת היא תורה או שהיא טמאה. האם צריך לתת חצי נזק או נזק שלם. האם יחלוקו או שיהיה מונח. זה המפלא שבדבר, איך שהאור העליון הוא מתגלה בפרטים של החיים. וככל שאתה מביא שמה שיש כאן זה האור העליון, אז התורה, אז אתה חי, תורה לשמה. אז אתה חי כל הזמן עם המגמה הכללית. עוד פעם, כשעוסק בתורה בדברים פשוטים, יראה איך ירד האור העליון בצורה נפלאה, עד שנתיישב כל כך יפה בעולם המעשה. ועל זה צריך לשמוח, ירחיב ובוא היקר גדול ועוז החיים עלו, הנובעים קור קודש הקודשים, שמלאים על ידי השביל המקודש של אור ישראל בכל עולם כולו. מה זה השביל המקודש הזה? זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה השיטה. השיטה הישראלית לברר את כל פרטי חיים המעשיים, איך הם מוארים על ידי האור אלוקי העליון. זה תורה שבעל פה. השביל המקודש של אור ישראל בכל עולם כולו, זה הכישרון שלא קראת הקדוש חוברית עם ישראל על תורה שבעל פה. וידע ברור, שהאור הזה, שהוא מצומצם לכאורה כל כך, בתיבות, באותיות, במנהגים, במעשים, בדינים, בפלפולים, בסברות, באמת פוגשו את האור העליון המרומה מכל אלה. באמת, יש פה בירור של אמת, אמת אלוקית, מוחלטת, מהירה, אינסופית. וזה נפגש עם הסברה שאני אמרתי עכשיו בתוספות. ויש פה מפגש, ומשתשים יחד, מתרחץ בו, משתשים יחד. ואור חי העולמים מתמלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת. זה נקרא ייחוד קודש הבריחו שכינתה. קודש הבריחו זה כן, הקדוש גדל ברוך הוא כפי משהו מתגלה, כן? ההתגלות האלוקית העליונה. שכינתה זה ההופעה בתוך החיים שלנו. שכנתי בתוכה. ייחוד קודש הבריחו שכינתה זה החיבור של ההתגלות האלוקית העליונה עם ההופעה של טהרת וקדושת החיים המותאמים אל האור העליון. ובכל הדברים האלה, כל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, וכל הלכה והלכה שאנחנו מבררים, וכל דין ודין שאנחנו מקיימים פה בעולם, זה ייחוד קודש הבריחו שכינתה. ואור חיי העולמים מתמלא זיו ועונג גדול מהפגישה התמידית הזאת. הפגישה בין האור העליון ובין הסברות והדינים והמנהגים והמעשים הפרטיים האלה. שזה בא מכוח עוסק בתורה לשמה. כלומר, שהוא תמיד יודע שלמרות שהוא עוסק בפרטים, בעצם הוא עוסק במגמה הכללית של הערת המגמה האלוקית בעולם, שעושה שלום בפמלה של מעלה ופמלה של מטה. סעיף ד' נזכרתי. אני מכין לכם הפתעה גדולה. דיברתי עם הרב עודד שאחרי חנוכה, הרב עודד מלנסקי, אתם יודעים מזה? שאחרי חנוכה ילמד אתכם אורות התורה. לא אמרתי לכם? וואי. תגידו לרב יהודה שיזכיר לי את זה מחר לטפל בזה. אני סיכמתי את זה ברמה עקרונית, אבל לא שכחתי אחרי חנוכה לפנות אליו.
ומה עם הרב?
מה? אני אעבור ללמד לכם דברים אחרים. נזכרתי שאני... בסדר, אני... יש לי מה ללמד אתכם. אני לא אהיה מובטל. אל תדאג. טוב, אתם יכולים להמשיך?
כן.
יש לכם כוח? טוב.
המזגן פה מחבא נראה לי את האנשים.
מה?
החום של המזגן נראה מחבא את האנשים.
מחבא? מדליק, לא? צריך אש. טוב, האמת היא ככה שפסקה ד' ה' ו' זה מהלך נוסף. חדש. בואו נראה, אולי נבלע גם את זה. אחד מהדרכים של עסק התורה ולשמה הוא להשאיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים. וכל מה שמתרבה אור התורה ועימה חידותה וכבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ וכו'. תכף אני אמשיך.
ופה הרב עושה דבר מדהים. אף על פי שללמוד תורה כדי להיקרא רבי, ללמוד תורה כדי אולי רפואה, כל זה זה לא תורה לשמה. ללמוד תורה בשביל לחזק את עם ישראל זה תורה לשמה. איך זה? בסוף זה לא לשם התורה, זה לשם עם ישראל. תשובה? עם ישראל זה התורה. אמרת לכם כבר את המדרש הידוע, אחזור עליו. אמר רבי ישוע בן לוי, תנא דבליהו, פעם אחת פגשתי את אליהו הנביא, אמר לי, עשה לי מבחן, אמור לי מי קודם, ישראל או תורה? אמרתי לו, אמור אתה. אמר לי, אני יודע שבני אדם אומרים תורה קודמת, ואני אומר לך, ישראל קודמים לכל, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. מה פירוש הדבר? מי שמסתכל על תורה ועל ישראל כשני דברים נפרדים, אז הוא לא מבין את המדרש הזה. בן גוריון הקויפר ידע את המדרש הזה. בן גוריון היה יהודי בר אוריין, למד הרבה, ידע הרבה, אדם מאוד משכיל ורחב, וגם למד מקורות. זה אומר, הנה הוכחה שהעניינים הלאומיים קודמים לעניינים הדתיים. תורה זה עניינים הדתיים, ישראל קודמו לתורה, זאת אומרת, הצרכים הלאומיים קודמים לעניינים הדתיים. שירות צבאי קודם ללימוד תורה וישיבה, ועוד כל מיני הבאים שפיות כאלה. אבל זה לא נכון קודם כל מסיבה, כשהתחלתי כאן. אם תורה וישראל זה שני דברים שונים, זה יעלה לדעת חס ושלום שיש משהו שיותר חשוב מתורה. אבל כשמדבר שם על ישראל, אתה מדבר על עצם עניינם של ישראל בעולם. מה זה ישראל בעולם? ישראל בעולם, זה התגלות התורה בעולם. כי מה זה תורה? תורה זה אותיות פורחות באוויר? גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. מה זה גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר? אם אין ישראל, אין תורה. אם הגביל נשרף, אז אותיות פורחות באוויר. ישראל זה הגביל. ישראל זה התגלות התורה בעולם.
זה הכלי, כמו שהרב אמר.
אבל זה יותר מכלי. כי כלי, אפשר לדבר על כלי במובן הטכני, החיצוני. אתה יודע שכשמאבדים גביל של ספר תורה, צריך לאבד אותו לשמה. כי באמת, בספר תורה אתה יודע שהאותיות, המילים, הן נבנות דווקא מהשילוב של הדיו השחור עם הגביל הלבן. כמו שהדיו הוא זה כאילו כתיבת האותיות, אבל אם היית כותב את האותיות נגיד על רקע שחור, אז לא עשית כלום, נכון? זה בעצם מה שמבליט את האותיות עצמם, זה הגביל עצמו. אז הגביל עצמו הוא חלק מהכתיבה. אז כמו שהייצור הדיו והכתיבה צריכה להיות לשמה, לשם תורה, גם ייצור הגביל צריך להיות לשמה. אור החיים הקדוש כותב, אם אין כתובת, אין מכתב. הרי האמת היא, מה זה התורה? התורה זה ההתגלות של המגמה האלוקית בעולם. אבל בשביל זה צריך שיהיה עולם, שיהיה מישהו שיקבל את זה, שיהיה מישהו שיגלה את זה בעולם. זאת אומרת, לא באופן טכני שיהיה מישהו שיגלה את זה. זה שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא אדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, זה קודם התורה. התורה זה הבירור איך האדם מממש את בצלמנו וכדמותנו. התורה זה רק הדרכה, תורה מלשון הוראה, איך האדם מוציא מן הכוח אל הפועל את התורה שיש בו. וכך אמרו חז"ל, הוא בר במאי אמו, נר דלק לו מעל ראשו, צופה מסוף העולם וצופו, הוא בא מלאך ומדוע את כל התורה כולה. ושיוצא ממאי אמו, בא מלאך מגיע פי ושוכח. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שכל אדם ישראל שנולד, כל התורה כולה כבר חקוקה בעומק נשמתו.
והתורה הזאת היא רק באה כדי לעזור לו להוציא מן הכוח אל הפועל ולהופיע את התורה שיש בו. וכמה טיפשי היי אינשי דקיימי מיקמי ספר תורה ולא קיימי קבי צומת רבנן. כמה טיפשים אותם אנשים שעובר ספר תורה, הם קמים, מנשקים אותו, מכבדים אותו, עובר תמיד חכם, זה תמיד חכם, זה תורה חיה, זה התורה. הספר תורה הוא בא רק לעזור לתלמיד חכם להוציא מן הכל הפועל תורה שיש בו. בסוף זה גביל וזה אדם חי, תורה חיה. ועיקר העניין של תורה זה להופיע בעולם, בחיים, בבחירה של האדם, בקדושה של האדם, זה התורה. התורה זה לא ספרים. הרב ציודה היה מאוד 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 נגד הביטוי של ביאליק, אני חושב. אנחנו עם הספר. אומר לו, קראת הקדוש ברית עם ישראל התורה שבעל פה, אנחנו לא עם הספר. אנחנו עם של חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו עם שעץ חיים היא למחזיקים בה. שאתם מבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. התורה זה לא ספר. התורה זה החיים הישראלים. התורה זה החיות האלוקית המתגלה באומה הזאת. קודש הבריך הוא הורייתא וישראל חדן. כלומר, במה שהתורה היא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, אבל ההתגלות הזאת איפה היא מתרחשת? בישראל. אז אין להפריד את הדברים. אז כשאדם לומד תורה כדי שבישראל יהיה יותר תורה, אז מה זה נקרא שבישראל יהיה יותר תורה? זה נקרא שיהיה תורה בעולם. אדם לא לומד תורה כדי לכתוב ספרים, כדי להגיד חידושים. אדם לומד תורה כדי שהתורה תופיע בעולם. איך התורה מופיע בעולם? בעם ישראל. עכשיו, הרב עושה פה כל מיני חשבונות. איך לימוד תורה של כל אחד ואחד? הוא מרבה את התורה בעם ישראל. הוא מרבה את הכוחות הרוחניים של האומה. הוא מקרב את האומה לריבונו של עולם. זה נקרא להופיע את התורה בעולם. כי התורה מתגלה בעולם דרך עם ישראל. אז כשאני לומד תורה, כדי שעם ישראל יתגדל בכוחות הקודש שבו, על ידי התורה שמאירה בקרבו, זה תורה לשמה, זה לשם התורה. כי ישראל זה התורה, כי ישראל זה הגילוי, זה הופעה של התורה.
הרב, זה אמר הרבה פעמים, אנחנו, ישראל מתבלטת בתור אומה שמוסרת את נפשה על התורה, כן? ישראל מסרה את נפשה על התורה, על ברית מילה שהיוונים גזרו, אבל אם הרב אומר שישראל קודמת, מה זה ישראל, ישראל היא התורה בסופו של דבר, היא מוציאה את האור האלוקי פה בעולם, אז למה היא צריכה למסור, אם היא קודמת, למה היא צריכה למסור את נפשה על התורה? הרי בסופו של דבר התורה היא מעליה. אם היא מוסרת את נפשה, אם היא מתבטלת לתורה, היא מעליה. הרבה פעמים אנחנו מתבטלים.
בואו ננסה סידור של המושגים. בסדר? יש מילה של תורה שמתכוונת לחוכמה של התורה, לספרים, לסברות, לרעיונות, נכון?
כן.
ויש תורה שהכוונה היא להתגלות של קדושת התורה בחיים. תורה זה חיים שמותאמים אל האור העליון, מותאמים אל הרצון האלוקי. בסדר? עכשיו נדבר גם על מה זה ישראל. יש ישראל, כשאני מדבר על ישראל, אני מדבר אל מה שנשמתה מורגת, על מה שטבוע בעומק נשמתם, על מה שחקוק בעומק נשמתם, על התפקיד שלהם בעולם, זה ישראל, נכון?
כן.
אבל ישראל גם זה איציק ויהודה ודוד, שהם עכשיו לומדים תורה או מקיים מצוות. בסדר? עכשיו, כשאני אומר שישראל קדמו לתורה, פירושו של דבר, שכיוון שהתורה, זה התגלות התורה בחיים,
אז ישראל, פירוש, המהות של עם ישראל, המחשבה ליצור אומה כזאת, שחייה יהיה תורה, זה קודם לתורה הכתובה, לתורה הניתנת. כי באמת ישראל ותורה זה דבר אחד. כשאני מבין את התורה במובן השני שאמרתי לה, התורה זה חיים, אז זה ישראל. ישראל ותורה זה דבר אחד. מה זה ישראל? ישראל זה האפשרות להופיע את התורה כתורת חיים. וכשאני אומר ישראל קדמו לתורה, הכוונה ישראל קדמו לתורה הנלמדת. עכשיו ברור שעכשיו, כשמוישה ואיציק צריכים לשמור ברית מילה, אז בזה הם מוציאים מן הכוח אל הפועל את התורה שיש בהם. אבל אם זה אמת, אז צריך להוציא אותה לפועל. אז עכשיו היציאה לפועל, זה מסירות נפש על, על המצווה. מה אתה אומר? יכול להיות שיש לך מסירות נפש, אתה תמות. אז מה יהיה עם המצווה? אתה תמות, אבל עם ישראל יישאר, להפך. עם ישראל הרי הוא שומר, למה כל הדין הזה שירא ובל יעבור? למה הדין בשעת שמד, אפילו על ארכת המסר הירא ובל יעבור? כי הרי זה ברור, שאם פיקוח נפש היה דוחה את התורה, אפילו בשעת שמד, אז אומות העולם היו מאמים עלינו, ולא היו מקיים את התורה. אז כשאדם פרטי מוסר את הנפש בשביל המצווה, בזה הוא מעמיד את הנצחיות של התורה בעם ישראל. אז אישיותו הפרטית היא מסתלקת מן העולם, אבל עם ישראל, כהוויה של אומה שחיה את התורה בעולם, מתחזק על ידי זה. זו גם הסיבה שמיישוב הארץ הוא דוחה פיקוח נפש פרטי. הוא לא דוח, כי היישוב הארץ זה החיות של האומה, והפיקוח נפש של האדם הפרטי. אם יש חס ושלום סכנה על כל האומה, אז ברור שהיא נדחית, שארץ ישראל נדחית מפני הסכנה הזאת. אבל מה שאנחנו אומרים, שישוב ארץ ישראל דוחה פיקוח נפש, זה רק את הפיקוח נפש הפרטי. למה? כי אדם פרטי מוסר את הנפש שלו, ועל די כך הוא ממית את האומה כולה. כך גם המשירות נפש על ברית מילה, או על, 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 על כן, רבי יוחנן, רבי עקיבא, שלימד תורה ברבים, למרות הגזרה של הרומאים. רבי חנינא בן תרדיון, שנשרף בספר תורה עמו. אז רבי עקיבא ורבי חנינא כאנשים פרטיים, הם מסרו את הנפש, הם הלכו לעולם האמת, אבל כל הדורות התורה קיימת בזכות מסירות הנפש שלהם. אז הם קיימו את התורה, והם קיימו את עם ישראל שחי את התורה, ורק אישיותם הפרטית היא זו שנסתלקה מן העולם בעקבות המסירות נפש הזאת. אז אחרי שהבנו את זה, שתורה בשביל עם ישראל זה תורה לשמה, אז הרב נותן פה כמה אופנים שבהם לימוד התורה שלנו מעשיר את האומה הישראלית בכוחות רוחניים. הנה, אחד הדרכים של עסק התורה לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים, וכל מה שמתרבה אור התורה ואימה חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. תראו, מה זה עם ישראל? עם ישראל זה, אפשר לדבר על, נגיד, כנסת ישראל, זה הנשמה הכללית שבה מתכנסות כל נשמות ישראל שבכל הדורות. אבל כנסת ישראל היא מתגלית בכך וכך מיליון יהודים שחיים פה היום. האופי שבה הם חיים פה היום זה הממשות של התגלות עם ישראל בהיסטוריה פה בעולם. כל יהודי שמתמלא יותר בתורה, יותר באהבת תורה, יותר בחיבת תורה, יותר בידיעת תורה, פירושו של דבר שבהופעת עם ישראל בעולם הזה יש יותר תורה. אז האומה כולה מתאימה יותר לשורש הווייתה, וממילא היא מתחזקת בחייה. לכן כשאדם לומד תורה, אז מי שלומד תורה כדי שהוא יהיה חכם ויהיה צדיק וידע הרבה דברים, זה לא רע. אבל זה עדיין לא תורה לשמה. תורה לשמה זה שהוא לומד תורה מפני שהוא מבין שעל ידי זה שהוא יהיה יותר חכם ויותר צדיק ויותר מלא בתורה, אז התורה מופיעה יותר בעולם. עם ישראל נהיה יותר תורה, וזה מה שהוא רוצה. הוא לא רוצה את זה רק מצד פרטיותו, האישיותו הפרטית, מצד הרווח שיוצא לו מזה. אפילו לא מצד עולם הבא הפרטי שלו. שזה לא נוכל לומר שזה גרוע, כמו שאומר רמח"ל שם פרק י"ט. זה הרי חובת אדם בעולמו, פרק א', כן? אבל תורה לשמה
זה שאני יודע שכשאני לומד תורה ואני אהיה יותר חכם בתורה ויותר צדיק בתורה ויותר חי את התורה, פירושו של דבר שהתורה יותר מתגלה בעם ישראל, פירושו דבר שהאומה כולה מתחזקת, האומה כולה מקבלת חיים, האומה כולה מתעלה על ידי כל אחד ואחד מבניה שהוא מתמלא בתורה. וזו כוונתי וזו מגמתי. כן, וזה, מוכרח לומר, זה אחד ההבחנות החשובות של האופי של בתי המדרש שלנו, שממשיכים את משנתו של הרב. יש גם לימוד תורה נפשי חדאי, נפשי, לא זוכר שכמה ביטויים בגמרא, כן? אדם שמח שהוא לומד תורה, בשביל עצמו, כן, זה לא רע. הלוואי שכל יהודי יבין כמה כיף ללמוד תורה וכמה שהתורה בונה את האישיות שלו. אם כל יהודי יבוא לבית המדרש וילמד תורה רק בשביל שהוא ידע תורה ושהוא יהיה צדיק ושיהיה לו חלק לעולם הבא, זה נפלא. העיקר שכולם יבואו ללמוד תורה. אבל תורה לשמה זה יותר מזה. תורה לשמה זה עמדה נפשית שאדם בא מתוך אחריות לשליחות ההיסטורית הגדולה של האומה לדורותיה. אנחנו עם השם שבא להופיע את התורה בעולם, וכל אחד ואחד מבנינו שיתמלא בתורה, אז הופעת החיים הישראלית תהיה יותר מלאה, יותר אותנטית. זה ישפיע על כל מערכות החיים בעם ישראל, זה ישפיע על הצבא וישפיע על הכלכלה וישפיע על ההנהגה המדינית, ישפיע על הכל. אנחנו נהיה יותר תורה, נכון? אני רק אחד חלקי 5.5 מיליון יהודים שחי בארץ. אבל תורה היא לא נמדדת בקילו. כל יהודי שמאיר תורה בנפשו הפרטית, ככל שהאור יותר גדול, יותר מלא, כמובן ככל שהנפש היא נפש יותר כללית, יותר צדיקה, אז האומה כולה מתחזקת מההופעה הזאת. וזה מה שאומר הרב, כל מה שמתרבה אור התורה ועימה חיבתה עבודה בלב אחד מישראל, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. ומתוך כך אנחנו עכשיו ממשיכים, והנשמה הפרטית של זה האיש, שהוא פועל ברכה כללית זאת, היא מצד עצמה גם כן ממילא מתגדלת ומתאדרת, משתלמת ומתפארת בנפים רבים ורעננים ומשלחת שורשים רבים אדירים, ומשתרשת על ידי זה בשורשי עץ החיים האמיתיים. שכפי תארתה וגבורתה תכיר ותחריש את עומק נועם טעמם של החיים מושרים אלה, וחיכך כי אין הטוב הולך דברים ישרים דורב שפתי שנים. כלומר, אתם יודעים, זה תמיד הולך ככה, מי שנותן מקבל, וככל שהוא נותן יותר הוא מקבל יותר. אבל אי אפשר לתת בשביל לקבל, את האמת אי אפשר לרמות, כן? אבל באמת שאדם, כן, זה נקודה מאוד עמוקה שצריכים להתרגל להבין אותה. החילונים חושבים שמישהו אידיאליסט, הוא מוסר את הנפש, אז הוא מזוכיסט, אז הוא פרייר, אז הוא מסכן, אז הוא מפסיד. זה הכל מתוך חוסר תפיסה של מהות החיים ואיכות החיים. האמת היא בדיוק הפוכה. ככל שאדם יותר תורם, יותר נותן, יותר אידיאליסט, יותר מלא בתורה, יותר... כך קודם כל, הוא בסופו של דבר מרוויח מזה הכי הרבה. לא בגלל, נגיד, הידיעות הפרטיות שהוא אסף לו, אלא דווקא בגלל הפעולה הכללית. כי ברגע שאדם הוא מזרים חיים אל הכלל, הוא גם מקבל חיים מן הכלל. תמיד זה, אתם יודעים, ככה זה הולך בכל מחזור אדם. כל שאדם זורם אל הלב, אז יוצא מהלב החוצה. כל שיוצא מהלב החוצה, זה מכניס דם חדש פנימה. זה הכל חיות אחת. ככל שאני נותן יותר אל הכלל, אז אני קשור יותר אל הכלל. אני קשור יותר אל הכלל, אז אני מקבל יותר מהכלל. האדם הזה שלומד תורה לשמה, האדם הזה שלומד תורה כדי לחזק את האומה, אז כשכך הוא לומד תורה, ובשביל זה הוא לומד תורה, אז התורה שהוא לומד גם מצד פרטיותו נהיית יותר גדולה ויותר עמוקה ויותר פועלת ויותר משפיעה על החיים שלו, מפני שהוא קשור עם הכלל. הכלל זה הנקודה יותר עליונה, יותר חיה, יותר עוצמתית. אז כל לימוד התורה הפרטי שלו מקבל איכות אחרת, מקבל השפעה אחרת, מקבל כוחות אחרים. אבל בתנאי שזה אמת, שאתה לומד בשביל הכלל. זה אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה. עכשיו הרב אומר עוד דרך. כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל. הכיצד? רוח האומה מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים מפרנסתם הרוחני מפרי רוחה, והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל, וכל יחיד העוסק בתורה ומגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל, זה המזון נשמתי שהוא מקבל מהתורה. בוחן פתע, תוציאו דף נייר ועת. נו 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 נו, מה זה פה? כל אחד נייר כתיבה ועת, לכתוב את השם למעלה כדי שאפשר לתת ציונים. שאלה מספר אחת, עיין בסעיף ד' וה' וכתוב, מה ההבדל בין שני הסעיפים בהבנה מהי התרומה שהלומד תורה לשמה תורם לעם ישראל על ידי לימודו? בהצלחה. 7 דקות למבחן, לבוחן. מה, לא כתבת את השאלה?
לא.
מישהו יכול להתחיל?
לא, מה ההבדל בין הסעיף בהבנה שלומד תורה לשמה תורם לעם ישראל על ידי לימודו?
מה, אף אחד לא כתב, באמת, כולם צחקו עליי. אין
בסעיף ד' זה כתוב מה ההבדל בין שני הסעיפים בהבנה, מהי התרומה שהלומד תורה לשמה תורם לעם ישראל על ידי לימודו.
זאת אומרת, שני הפסקאות עוסקים באותו נושא.
כן.
איך כשאני לומד תורה אני מחזק את עם ישראל. אבל בסעיף ד' וסעיף ה' הרב מסביר בחינות אחרות שבהם האדם תורם לעם ישראל על ידי לימודו. תנסו להסתכל על שני הסעיפים.
לפי
ה'
זה חסד ולפי...
החסד זה אותו דבר, זאת אומרת. הביטוי חסד זה מתחסד עם קנדיל עד הכנסת ישראל, זה ביטוי של לקוח מקורות קודש, שאדם לומד תורה בשביל עם ישראל הוא עושה חסד עם עם ישראל. אבל זה לא הנקודה כאן, הנקודה היא מהי התרומה שאני נותן לעם ישראל על ידי לימוד התורה שבי. הרב בסעיף ד' מסביר את זה באופן אחד, ובסעיף ה' מסביר את זה באופן שני. מה? זה מה? אני מבטיח שאני לא אשלח הודעות להורים וזה לא יעכב את העלייה לכיתה לשיעור ב', אבל תנסו להתמודד עם זה לבד.
טוב, מי מוכן, מי מתנדב להסביר בעל פה או להקריא את מה שהוא כתב? לא הבנתי כלום. אני רוצה כדי לסדר את הדיבור. בשני הפסקאות אנחנו מצפים להבין איך על ידי זה שאני לומד תורה זה מחזק את עם ישראל. בסדר? עכשיו אני אומר שיש פה שתי בחינות שונות. למה לימוד תורה שלי מחזק את עם ישראל? תסביר לי שתי בחינות שונות למה כשאני לומד את התורה עם ישראל כולו מתחזק. זאת אומרת, התורה, הידע, הגידול הפרטי שלי, הוא עכשיו מצטרף לעם ישראל, אז בסך הכל, אוצר הרוח של עם ישראל עכשיו מתגדל. בסדר? זה מה שאמרת, נכון? טוב, עכשיו סעיף A.
סעיף A, נעל זה אדם, מה שגורם לו להתחזק לרוח ישראל, אז זה שהוא לומד התורה, הוא מגלה עוד אור ו...
אבל איך זה תורם לעם ישראל? דניאל, מה רצית להגיד?
הפסקה הראשונה מראה שאיך היחיד מתגדל ולכן זה תורם לכלל, ובפסקה זה מראה איך הכלל מתגדל בגלל שמתגדל בו גם הצד הלימוד תורה של הישוב
וגם בסעיף א' הכלל מתגדל בזה שנוסף ללימוד התורה הפרטי של האיש הפרטי. סעיף ד', כן.
בסעיף א' זה על ידי ההתגדלות של היחיד עצמו.
כן.
בסעיף ה' זה התגדלות, הכלל עצמו מתגדל.
איך הכלל מתגדל?
גם הכלל עצמו מתגדל מזה.
איך הכלל מתגדל מזה שאני לומד תורה?
אתה מגלה בו כוחות חדשים.
איך אני מגלה בכלל? באיזה אופן?
כדרך הכלל, מגלים את הפרזים.
מה זה מתבסס? זה התורה שאני לומד, זה לא רק לומד, זה לא רק כמו הסעיף הקודם. איך הכלל מתגדל בסעיף ה', כן?
חדש.
זה דגל סעיף ה', זה היה פה אנשים מתקיים איתו, נו?
סעיף ד' אני חושב, אני אני יודע להתמודד עם עם ישראל, לעשות בעם ישראל. ואז התורה שלי מתבטאת בתורמה ממש גשמית לעם ישראל. כאילו אני עכשיו עושה. בדלת, כאילו רוחני כזה. אני בלימוד תורה שלי, אני עושה זה שהוא מהלך רוחני, אני לומד תורה, אני מחזק תורמה. כל שאני לא רואה אותו. אבל גם כאילו, הוא אומר, אני מגלה כוח חיים חדש. כוח חדש, אני גיליתי כאילו, משהו שלא היה קיים בי, אבל דרך התורה אני מגלה אותו בשני בעם ישראל. כאילו התורה היא מאחד את כל עם ישראל, זה כל הגוונים ביחד. אני גוון אחד. אני מסתכל דרך התורה, אני מגלה גם את הגוון של השני, ואני יודע להתמודד איתו כשאני אחרי זה, כשאני לא יודע מה אני עושה, אני מחנך בבית ספר, לא יודע מה. מחנך את זה בשביל.
תראו, אני אתן לכם משל. נו?
בית פי, זה שאני לומד, אני מגלה כוחות חדשים בעם ישראל. כאילו, ברוח ישראל בעם ישראל. בזה שגיליתי את זה, אז חיזקתי את המשרד בזה שאני מביא אותם מזה יפיפי והתגלות. והתרומה שלי זה שאני הופך את כוח החיים הזה, שהיה עד עכשיו כאילו כתוב בשפה לא מוגלה, הופך לי את המשהו גלוי.
בדיוק. אני אתן לכם משל שיסביר את זה טוב, אני חושב. כשחולבים חלב, זה לא משנה, פרה, אישה, כן, יונקים חלב, קוראים שני דברים. דבר אחד, יש לי עכשיו יותר חלב, הנה יש לי פה בעולם יותר חלב, חלבנו חלב, הנה יש חלב, אז יש יותר חלב. אבל האמת היא שקורה עוד משהו. על ידי זה שחלבנו, אז כל הפרה מתחדשת, היא מייצרת דם חדש. מייצרת חלב חדש בתוך העתידים. זאת אומרת, עכשיו זה משל, תזרקו פה את הפרות ואת החלב, עכשיו נדבר על עם ישראל. עם ישראל חיי עולם נטע בתוכנו. האומה הישראלית זה כל התורה כולה כשהיא גנוזה באומה. נגיד ככה, מה קורה לתלמיד חכם? כן, אתם יודעים מה, זה סיפור נורא, נכון, מאלעזר בן ערך שהלך לאיזשהו מקום, כן? זה לא קרה. חס ושלום, כן? תלמיד חכם עצום, כל התורה כולה, הולך לאיזשהו מקום שאין שם מי שלומד תורה, במשך כמה שנים הוא לא מלמד תורה. מה קורה איתו? הוא לאט לאט נובד. נכון? למה? כי הפעולה של הופעת התורה היא עצמה מחדשת, היא עצמה נותנת, עצם הפעולה של הופעת התורה. האומה כאומה זה המקור של כל התורה כולה. כל התורה כולה גנוזה בעם ישראל. עכשיו, כל יחיד ויחיד שלומד תורה הוא עושה שני פעולות. פעולה אחת, אני מדבר עכשיו סעיף ד', הוא עצמו עכשיו יודע יותר תורה, מבין יותר תורה, חי יותר תורה, אז באופן כללי, בפועל, באומה, יש עכשיו יותר תורה. המשקל האישי של תוספת התורה שבו מצטרפת למה שבפועל באומה. אבל קרה עוד משהו. התורה שנמצאת בעם ישראל בכוח, יצאה מן הכוח אל הפועל. עצם זה שהתורה יצאה מן הכוח אל הפועל, זה מחזק את האומה. חס ושלום, אתם יודעים. אחד הסיבות שמוצאים זה משהו רוחני. כן, אתם יודעים שבשבת יש כל מיני אתרים של חליבה, למה? בגלל שפרה שלא חולבים אותה היא סובלת סבל נוראי, נכון? עם ישראל כשאין לומדי תורה זה מצטמק ורע לו, זה סבל נוראי. האומה זה הבריאות שלה, זה החיות שלה, שכל הזמן בעליה לומדים תורה. התורה זה נשמת האומה, זה החיות הפנימית של התורה. עצם זה שבניה לומדים מתורתה, זה עצמו מחזק את האומה, זה עצמו מחיה אותה. חוץ מהתוספת תורה שהופיעה בפועל על ידי זה שאתה יודע. עצם זה שיש בעם ישראל דינמיקה של לימוד תורה, זה מחיה את האומה. זה בעצם המשל של רבי עקיבא. כן? שרבי עקיבא, אתם מכירים את הוויכוח שלו שם, מי זה, אני לא זוכר כבר את השם שלו. אמר לו, מה, אתה לא נורמלי, אתה לא רציונלי, מה אתה לומד תורה? אתה לא מפחד מהרומאים? הוא אמר לו, מה? פאפוס. אז הוא אמר לו, אם במקום חיותנו אנו מתיירים, אם במקום חיותנו, מקום מתעתנו, לא כל שקל, מה אתה רוצה? שנצא מהמים? נצא מהמים, אנחנו מתים בכלל. זאת אומרת, מה אתה חושב? הרומאים גזרו לא ללמוד תורה. אם עם ישראל לא ילמד תורה, זה לא שהוא פחד שישכחו את התורה. מה אומר אותו פאפוס? אז מה? שנתיים, שלוש לא ילמדו תורה בעם ישראל. אז ישכחו את התורה בשנתיים, שלוש? שנתיים, שלוש, הקיסר הזה, כל הזמן נחמים, הקיסר ימות, ימות קיסר, הגזרה תתבטל. חכה, שנתיים, שלוש. הוא אומר, אתה לא מבין. התורה זה סם החיים של האומה. כשהאומה לומדת תורה, אז היא חיה. מפסיקה ללמד תורה, זה כמו דגים שהוצאת אותם מחוץ למים. זה לקחת אותם למקום חיותנו. הדינמיקה הזאת שהאומה לומדת תורה, ובניה של האומה לומדים תורה, זה הבריאות, זה הנורמליות, זה החיות של עם ישראל. ככה האומה הישראלית מתחזקת. כשאין בעם ישראל לומדי תורה, אז האומה, זה כאילו שאתה סוגר את ה... איך זה נקרא שם? את תחנת הכוח. התחנת הכוח כל מה צריכה לייצר חשמל. אסור להפסיק אותה. אם אתה מפסיק אותה, אז אחר כך לוקח המון זמן שמדיקים אותם חדש. היא כל הזמן צריכה לייצר. היא כל הזמן צריכה להופיע. התורה זה החיות של עם ישראל. חיי עולם נטע בתוכנו. כל אחד ואחד שלומד תורה עושה חסד עם עם ישראל בעצם זה שהוא לומד תורה. לא במה שהוא אחר כך יודע. פסקה ד' אומרת, על זה שלמדתי תורה, אני יודע יותר תורה, אני חי יותר תורה, אז עכשיו אני מוסיף תורה למשקל הכללי של תורה שיש בעם ישראל. זה חשבון אחד. אבל יש חשבון עוד יותר פנימי. עצם זה שאני לומד תורה, עצם זה שאני חשוב לי מה עם ישראל אומר, עצם זה שאני מקשיב מה אמרו רבותיי ששמעו מרבותיהם ששמעו מרבותיהם ששמעו מהמשה מסיני, עצם זה שהתורה זורמת אליי דרך כל הדורות, זה מחיה את עם ישראל. זה נותן חיים לעם ישראל. אתם יודעים, אני אמרתי מקודם, כן? למה הפרה, כשלא חוזים אותה, אז היא סובלת יסורים. חס ושלום אישה, כן? ש לא יכולה להעניק, כלומר, כן? עד לתינוק פג, ועכשיו... אז זה סבל נורא, למה סבל נורא? טוב, יש פרטים טכניים שקשורים לחלב, זה לא משנה. הצרה הכי גדולה בעולם זה שיש כוח יצירה שלא יוצא לפועל. הצרה הכי גדולה בעולם, הרב אומר שכל הכעסים שיש בעולם זה כתוצאה מכוחות יצירה שהם חסומים ולא יוצאים לפועל, אז הם מתפרצים בכעס ובמלחמות. כי חיים זה דינמיקה, זה להופיע, זה לחיות, לצאת אל הפועל. עם ישראל החיים שלו זה תורה. הנורמליות של החיים שלנו זה ללמוד תורה. עכשיו, כל בן ובן שלומד תורה, אז הוא מניע את המערכת, אז הוא, אז עם ישראל חי. חס ושלום, לומדים פחות אנשים תורה, אז על החיות הישראלית נחלשת. כל אחד שלומד תורה עושה חסד עם עם ישראל בעצם זה שהוא לומד תורה, חוץ ממה שהוא מחדש ומאיר ולומד. בעצם זה שהוא מתפרנס מעם ישראל, בעצם זה שהוא מופיע את התורה בעולם, בעצם זה שהוא ממשיך את הדינמיקה של הופעת התורה בעולם, זה בזה נותן בריאות וחיים לעם ישראל. זה פסקאי. ברור, עכשיו בוא נקרא את זה עוד פעם. כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל, הכיצד? רוח האומה מתחזק על ידי מה שעצם זה שבניה מתפרנסים בפרנסתם מוכנים מפרי רוחה. כי התורה כולה היא מלאה רוח ישראל. וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כוח חיים חדש מנשמת ישראל על ידי המזון נשמתי שהוא מקבל התורה. אתם מבינים? זה בדיוק העניין. התורה וישראל זה לא שני דברים. בפסקה הראשונה אתה עוד יכול להבין גם שהתורה וישראל כאילו זה שני דברים. אני לומד תורה, אז כשאני יודע שאני אדם מישראל, אני יותר מלא בתורה, אז עכשיו יש בעם ישראל יותר תורה. עדיין אפשר לפעול זה כאילו... פה אני מבין שהתורה זה נשמת האומה. התורה כולה זה הרוח של האומה. כשאני לומד תורה, אז בעצם אני מוציא מן הכוח אל הפועל את האומה. אני מחיה את האומה. אני מגלה את האומה. זה נקרא חיות בעם ישראל. ועם ישראל מקבל כוח מעצם העובדה שאני לומד תורה. וכל סברה חדשה של תורה, וכל חידוש של תורה, והמזון הנשמתי שאני מקבל מהתורה, זה בעצם אני מקבל את זה מעם ישראל. ברור? וכמובן כל מה שהתלמוד יותר מואר ומוכתר בדעה רחבה ובשכל טוב, וכל מה שמתווספת בו יותר נדיבות לבב וטהרת נפש, אז מה יותר, אז מה קורה? כן, כוח החיים הישראלי הולך ומתגלה לבו. זה באמת, זה נקרא שהתורה זה חיים. אם אני רואה, אם התורה מופיעה בחיים, נוסף פה חוכמה, נוסף פה מידות טובות, נוסף פה רגש טוב, כלומר תכונת החיים הישראלית יוצאת אל הפועל. וככל שיותר הצדיק, וככל שיותר מידות טובות, וככל שיותר רגשות טובים, זה יותר התגלות של קדושת הנשמה הישראלית בחיים, בפועל. זה עצמו נותן לי כוח, זה עצמו מחיה אותי, מחיה את האומה. כן, כוח החיים הישראלים הולך ומתגלה על ידו. ונותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום. וכל הרפיונות שבאים לעולם ברוח ישראל, מקורם הוא שכחת התורה ורפיון עדיין לתורה. כן, נו, אתם יודעים? רמז לרפידים שרפו ידיהם מן התורה, ויבוא המלך ויזנה בך את המכשלים אחריך. כן? שכוח החיים המרכזי נחלש, אז יש נכשלים. כן, אתם יודעים. אחד המחלות של זקנים, רחמנא ליצלן, הלב הוא חלש, אין לו כוח לדחוף את הדם עד קצות האיברים. אז זה מתחיל בזה שקר בקצות הידיים וקצות הרגליים, ואחר כך זה יכול גם להיגמר במחלות קשות, בנמק ברגליים, כי הדם, לכל אדם יש חיידקי נמק בגוף. אבל המערכת החיסונית היא קודם מחסלת אותם, הם לא מסוכנים. אבל אם יש מקום בגוף שהאדם לא נדחף לשם, המערכת החיסונית לא מגיעה לשם, אז מתפתחים שם נמק שזה רעל, שזה יכול לסכן את החיים של בן אדם. אז יש לפעמים רחמנא ליצלן אנשים מבוגרים שהלב שלהם עובד כבר חלש, ואז הם עוברים דברים קשים, שלפעמים אפילו קריטת כף הרגל או כל מיני דברים כאלה, כי זה סכנת חיים. למה? זה לא מגיע. אז זה רפוי די מן התורה. זאת אומרת, על ידי זה שלומדים תורה, כל העולם הפנימי הישראלי הוא חי, הוא תוסס, הוא מגיע, הוא מחיה את כולם, אז אין נכשלים אחריך. אבל כשרפוי די מן התורה, אז יש הרבה נכשלים מסביב, כי החיות של עם ישראל נחלשה, ואז זה יבוא מלא. זה מה שפה הרב רומז בביטוי הזה, רפיון ידיים. נו, כבר אם הגענו הנה, אז אנחנו נמשיך, לא? אז כבר התרגלתם אליי. יסוד תורה לשמה הוא הגברת כוחה של כנסת ישראל, נמצאת גנוזה וקרבה. בסוף, זה הכי עמוק. כלומר, זה שלב שלישי. השלב האחד הוא עצם זה שאני מכניס את האומה לתהליך חי של חיות, שבניה מתפרנסים מפרי רוחה. אבל יש פה כמובן, זה עצמו מביא להבנה עוד יותר עמוקה, שכך עם ישראל עכשיו את כל מה ש... הרי צריך להבין, נוסיף עוד פה משהו, כן? כתוב 60 ריבו אותיות בתורה כנגד 60 ריבו מישראל. בעצם עם ישראל זה התורה כולה. וכל זמן שלא גילו את כל התורה כולה, גם האומה הישראלית לא התגלתה במלוא כוחה. ואין משיח בן דוד בא עד שיחלו כל הנשמות שבגוף. מסביר הרב, מסביר מפרשים, רש"י עכשיו הוא כותב, גוף זה מקום למעלה בשמיים שכל נשמות ישראל פנוסות שם, והנשמות צריכות לגלות את התורה בעולם, לגלות את הקודש בעולם, ועד שהנשמות לא ישלימו את מלאכת הופעת הקדושה הפוטנציאלית הגנוזה בעם ישראל, אז הגאולה לא באה. כל אדם שלומד תורה ולומד תורה, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את כוח החיים האדיר שגנוז משמת ישראל. וכולנו ביחד, בעצם על ידי זה מביאים את הגאולה. הגאולה תבוא שכל אוצרות הקודש הפנימיים שגנוזים בעם ישראל יצאו מן הכוח לפועל, יתגלו בעולם. ועל ידי זה תבוא הגאולה. אבל זה תהליך ארוך שכל אחד מאיתנו שותף בו ומגלה עוד ועוד ועוד. וכל אחד מאיתנו יש לו עוד בתורה. כלומר, כל אחד מאיתנו הוא אחראי על הוצאה מן הכוח אל הפועל של חלק אחד מתוך נשמת האומה. אם כן, יסוד תורה לשמה זה הגברת כוחה של כנסת ישראל הנמצאת גנוזה בקרבנו. כנסת ישראל היא הנקודה העליונה של התכנסות כל נשמות ישראל שבכל הדורות, היא נשמת האומה שהיא גנוזה בכל אחד מאיתנו, וכל מה שנוציא יותר אל הפועל, סעיפי ידיעות והרחבת רגשות ממנה, מכנסת ישראל, וכמובן כל אחד, הנפש שלו מגלה פן מיוחד בכנסת ישראל, שאף אחד אחר לא יכול לגלות את זה, כן? הננו מגדלים את כוחה של האומה ומזהירים את נפתה, ואנחנו מגדלים את התורה בעצמה. כי מה זה התורה? היא רוחניות החיים האמיתיים של כנסת ישראל, שהיא צפונה בנו וחבויה בכל התורה כולה, בכל פרט ופרט מפרטיה. בעיקר לימוד תורה לשמה, אי אפשר לבוא כי על ידי הכשר זה של ההבנה והרגשה היא בה, איך כל פרטי תורה חווים חיבת קודש ויחרות כללי, המלא חיים מביא חיים לעולם, מתפלשו בכל הפרטים כולם. את זה הסברנו כבר בסעיף ג', ואנחנו צריכים אולי קצת לחזור אותה לדברים, אבל בכל זאת, השלמנו אותם, תקראו אותם, תחזרו עליהם. תודה.